אז אנחנו לומדים את ההקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות בתוך כתבי בעל הסולם. למי שיש את הספר זה בעמוד 145, הגענו לאות ת' ו'. נקרא. ובאמור זכינו להבין המשך הפסוקים בחטאו של עץ הדעת טוב ורע, אשר עומק רום להם, וחזל שגילו בהם תפח עוד כיסו בדבריהם עשרה תפחים. והנה בהקדם העניין כתוב, ויהיו האדם ואשתו שניהם ערומים ולא התבוששו. ודע שעניין לבוש הוא עניין כלי חיצון, ועל כן מקדים לנו הכתוב להורות סיבת חטאו של עץ הדעת, על דרך שאמרו ז"ל בפסוק נורא עלילה לבני אדם, אשר בעלילה באת עליו. כלומר, שהיה מוכן לו חטאו מכל מראש. וזה שיעור הכתוב שהיו האדם ואשתו מצד היצירה, בלי כלי חיצון, רק בבחינת כלים פנימיים הנמשכים ממערכת הקדושה. ועל כן ולא התבוששו, כלומר שלא הרגישו בחסרונם, כי הבושה הוא עניין הרגשת חיסרון. ונודע שהרגשת החיסרון הוא סיבה ראשונה למלות החיסרון, בדומה להמרגיש בחוליו, מוכן הוא לקבל רפואה, אבל אינו מרגיש כי חולה הוא, נמנע בוודאי מכל רפואה. אכן תפקיד הזה מוטל הוא על כלי חיצונה, שבהיותה בבניין הגוף והיא ריקנית מאור, מסיבת שבאה מחלל הפנוי, נמצאת מולידה בו הרגש הריקנות והחיסרון. הוא מתבייש מזה, ועל כן מוכרח שיחזור למלות החיסרון ולהמשיך האור מקיף החסר לו, שהוא עומד למלות את הכלי הזו. וזהו הוראת הכתוב, ויהיה האדם ואשתו שניהם ערומים מכלי חיצון, ולפיכך ולא התבוששו, שלא הרגישו חסרונם, ונמצאים משוללים מהמטרה שעליה נבראו. אמנם צריך להבין מאוד רוממות זה האדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואשתו, שהקדוש ברוך הוא חלק לה עוד בינה יתרה ממנו. כאומרם ז"ל, בהבנת הכתוב, ויבן השם את הצלע, ואיככה נכשלו ונעשו ככסילים, לא ידעו להיזהר מעורמת הנחש. גם לאידך גיסא, זה הנחש שהמקרא מעיד עליו, שהיה ערום מכל חיית השדה, איך חוצים משפתיו כסילות וריקות כזו, שבאם יוכלו לפרי העץ הדעת, אז יתהווה מהם אלוקים. ואיך כסילות זה מצא כן בלבבם. ועוד, כי להלה נאמר, שלא מפני התאווה להיעשות אלוקים אכלה מעץ הדעת, אלא בפשיטות, כי טוב העץ למאכל וכולי, שהוא לכאורה תאווה בהמית.
ישנם שאלות, בבקשה. אני רואה ש... יפה מאוד שאין כל כך שאלות, מפני שאנחנו צריכים לקרוא שוב ואולי להבין יותר, להרגיש יותר, להתקרב לטקסט. אז בבקשה. עוד תתוו.
שוב עוד תתוו. ובאמור זכינו להבין המשך הפסוקים, בחטאו של עץ הדעת, טוב ורע, אשר עומק רום להם. וחזל שגילו בהם תפח, עוד כיסו בדבריהם 10 תפחים. והנה בהקדם העניין כתוב, והיו האדם ואשתו שניהם ערומים, ולא התבוששו. ודע, שעניין לבוש הוא עניין כלי חיצון. ועל כן מקדים לנו הכתוב, להורות סיבת חטאו של עץ הדעת. על דרך שאמרו זל בפסוק, נורא עלילה לבני אדם, אשר בעלילה באת עליו. כלומר, שהיה מוכן לו חטאו מכל מראש. וזה שיעור הכתוב, שהיו האדם ואשתו מצד היצירה, בלי כלי חיצון, רק בבחינת כלים פנימיים, הנמשכים ממערכת הקדושה. ועל כן, ולא התבוששו, כלומר, שלא הרגישו בחסרונם, כי הבושה הוא עניין הרגשת חיסרון, ונודע שהרגשת החיסרון הוא סיבה ראשונה למלות החיסרון, בדומה להמרגיש בכל יום. מוכן הוא לקבל רפואה, אבל האינו מרגיש כי חולה הוא, נמנע בוודאי מכל רפואה. אכן תפקיד הזה מוטל הוא על כלי חיצונה, שבהיותה בבניין הגוף, והיא ריקנית מאור, מסיבת שבאה מחלל הפנוי, נמצאת מולידה בו הרגש הריקנות והחיסרון. הוא מתבייש מזה, ועל כן מוכרח שיחזור למלות החיסרון, ולהמשיך האור מקיף החסר לו, שהוא עומד למלות את כלי הזו. וזהו הוראת הכתוב, והיה האדם ואשתו שניהם ערומים מכלי חיצון, ולפיכך ולא התבוששו, שלא הרגישו חסרונם, ונמצאים משוללים מהמטרה שעליה נבראו.
עד כאן זה ברור או לא? לא. אז תקרא בבקשה שוב, ממקום איכן התפקיד הזה מוטל.
אז שוב אנחנו קוראים מאמצע, שורה נמצא למי שיש את הספר. אכן תפקיד הזה מוטל הוא על כלי חיצונה.
אולי לפני זה לקרוא, אני לא יודע.
אתה רוצה שוב רב מההתחלה את כל האות?
לא, וזה שיעור הכתוב.
וזה שיעור הכתוב. אז איפה זה שיעור הכתוב?
וזה שיעור הכתוב שהיו אדם ואשתו מצד היצירה בלי כלי חיצון.
רק בבחינת כלים פנימיים, הנמשכים ממערכת הקדושה כנ"ל. ועל כן, ולא התבוששו. כלומר, שלא הרגישו בחסרונם, כי הבושה הוא עניין הרגשת חיסרון. ונודע שהרגשת החיסרון הוא סיבה ראשונה למלות החיסרון, בדומה להמרגיש בכל יום. מוכן הוא לקבל רפואה, אבל האינו מרגיש כי חולה הוא, נמנע בוודאי מכל רפואה.
זאת אומרת, אם אדם מתבייש, זה סימן שיש לו חיסרון. ושיש לו חיסרון בצורה כזאת שהוא מכיר. כן? אם הוא לא מתבייש, אז אין לו חיסרון. והוא לא מכיר בו, ולכן לא יכול לתקן אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מתביישים שיש בנו רצון לקבל. באותו רצון לקבל שיש בנו רצון האגואיסטי. כן? אנחנו צריכים להתבייש. זאת אומרת, בושה היא לא מגיע סתם לאדם, אלא רק בתנאי שיש לו מה לתקן. הבורא שרוצה להזמין תיקון מאדם, הוא מתחיל לעורר באדם רצון, רצון לתקן את הבושה. בסדר? אפריקה.
Bonjour.
Bonjour.
Ma question, c'est la sexualité est-elle un désir égoïste? Merci.
רציתי לדעת אם הרצונות המיניות של המיניים של האדם זה דבר אגואיסטי?
זה אנחנו לא לוקחים בחשבון. אנחנו מדברים על הרצונות שהם שייכים בדרך כלל ביחס אדם לאחרים, לבני אדם, לבורא. אבל גם כן רצונות האלה, רצונות אוכל, מין, משפחה, אלה רצונות ששייכים לדרגה נמוכה ביותר באדם, ואחר כך אוכל, אחרי אוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שזה רצונות כבר אנושיים, לא גופניים. כל השישה רצונות האלה, אוכל מין משפחה, כסף, כבוד,
מושכלות,
כן, אנחנו לא כל כך עובדים עם זה, מפני שהם עדיין לא שייכים לרוחניות. אלא אנחנו משתדלים להתעלות לרצונות שהם על מנת להשפיע, שאנחנו רוצים לקבוע בינינו רצונות השפעה, ומבינינו בעשירייה לבורא, ורצונות האלה, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, זה דברים ששייכים לכל בני אדם, וודאי שאם אנחנו מדברים עליהם, אנחנו גם כן יכולים להגיד שגם שם יש לנו במה להתבייש ובמה להתגאות, אבל זה לא כל כך שייך לתיקון האדם. כי אוכל, נו אז מה? אז מישהו אוכל 2 קילו ומישהו אוכל 0.5 קילו, אז מישהו אוכל 0.5 קילו הוא יותר רוחני? אבל ברוחניות זה אחרת, כמה שאני מקבל יותר, אני יותר גדול. וכאן כמה שאני מקבל פחות, אני יותר גדול. זאת אומרת, זה דברים שאין בהם, אין בהם שום אפשרות לקבוע את האדם. דרגת האדם. כן.
אבל אחר כך, במהלך ההתפתחות, התיקון הרוחני של האדם, הוא כן עובד איתם ושם עליהם כוונה על מנת להשפיע?
לא, זה ודאי. אבל לא שלפי זה, כמה שאדם נגיד אוכל, אנחנו קובעים דרגה הרוחנית שלו. כן? זהו. יש הרבה אנשים שיושבים על הדיאטה, הם קדושים כולם או לא כולם? לא מבין. טוב, אסיה.
הלו רב, how do we reach the state of being ashamed?
אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מתביישים מהרצון לקבל, כשהבורא הוא זה שנתן לי אותו. הרי בושה זה משהו שאני מתבייש על משהו שאני עשיתי, אבל זה לא משהו שאני עשיתי. אני יכול לשנוע את הרצון לקבל, אבל לא להתבייש ממנו.
אני מתבייש לא מהרצון לקבל שמתעורר בי. על זה אין מה להתבייש. על זה כתוב, לך לאומן שעשני. זאת אומרת, אם יש לך טענות עליי, אז תבדוק, אולי זה לא אני, אלא הבורא שעשה אותי. אלה נותנים לאדם אפשרויות לנהל את הרצון לקבל שלו. ובהתאם לזה, אז בהתאם לזה, אז אנחנו יכולים בהתאם לזה, אז אנחנו יכולים להגיד, זה שייך לו לגופו או לתיקון שלו. בסדר. דרום ון.
הוא כותב בהתחלה על הגילוי והסתר, התפחיים. איך זה באמת עוזר הנוסחה הזאת להרגשת החיסרון?
אנחנו עוד נעבור על זה. זה מה שהוא כותב כאן, זה עדיין עוד נלמד. כאן זה אי אפשר לפי כמובן שהוא נוגע בחצי שורה לברר את זה. פיצי 32.
רב, הוא כותב שאדם ואשתו היו מכלים פנימיים, ואז הרגישו שלמות והיו בקדושה. ואז הוסיפו להם את הכלי החיצון הזה. אז אנחנו, כי השורש שלנו הוא דווקא מהשלמות, מהקדושה, מההשפעה, או שזה לא ככה.
עוד מוקדם לדבר על זה. עוד מוקדם לדבר. פיתי 17.
כלי חיצון תמיד, האם כלי חיצון מגיע תמיד אחרי כלי פנימי?
כן. תל אביב 4.
תודה. מה זה אומר להמשיך האור המקיף החסר לו?
זאת אומרת שאם נשאר מבחוץ איזשהו עודף האור שאני לא יכול לקבל מחוסר כוונה על מנת להשפיע, אז אני צריך להגדיל את הכוונה שלי על מנת להשפיע, ולקבל על מנת, על ידי זיווג דעקה נוסף, את האור שנמצא מחוץ עלי. כי האור המקיף הוא מעורר אותי, מגרה אותי, לקבל אותו בעל מנת להשפיע.
אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת?
כן, נלמד. זה כאן, כאן לא, מה שאתם שואלים הוא בכלל לא רוצה כאן לברר, הוא רק אומר על זה ככה דרך אגב, שזה דברים קשורים זה לזה, אבל זה לא לומדים אותם מזה.
אפשר עוד שאלה?
כן.
שאנחנו מושכים, שאנחנו קוראים ולומדים ביחד, אנחנו מושכים אור, ככה אנחנו אומרים. זה נקרא שאנחנו מושכים אור מקיף?
אנחנו מושכים אורות אלינו, לא מקיפים. איזה מקיפים יש לנו? אנחנו מושכים אורות, כמה שיכולים, אנחנו מושכים, כמה שמגיעים אלינו, כן? אבל עוד לא מקיף, כי אין עדיין פנימי. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, ואז יהיה בנו. העירה פנימית מסוימת, וגם כן כנגד זה העירת המקיף. פיתי 19.
כן. משפט חזק אומר, אבל אינו מרגיש שכחולהו נמצא נמנע בוודאי מכל רפואה.
נכון.
אף אחד לא מרגיש, זה מה שקורה היום, שזה קשה להגיע אליהם, כי הם לא מרגישים חולים, וככה אין להם גם בושה, ותראה מה קורה בעולם.
נכון.
אז איך מתקנים דבר?
נכון, אז אנחנו צריכים להסביר, מה זה נקרא חינוך, שאתה מסביר לבן אדם, שכביכול יש לו עוד מה להוסיף, להבחנות שלו, ואז הוא קולט דרך השכל, משכל לאט לאט זה בא לרגש, ואז הוא מבין שזה חסר לו, ובאמת מרגיש חיסרון בזה, על ידי חיסרון בזה, הוא מושך את הדברים האלה לתוכו, וכך מתקדם. זה אנחנו משתמשים בזה יום יום.
זאת אומרת שהיום האנשים, מה שקורה בעולם, בעצם אין בושה לכלום. עושים דברים...
כי אין להם חינוך. אבל אפילו עם ילדים אנחנו מתייחסים בחינוך כך שאנחנו מעוררים בהם, את ה... קודם כל במוח ואחר כך בלב כסרונות.
זה כל הבעיה שלנו. אז איך אתה יכול לחנך בכלל את כל ה... איך אומרים? איך מתחילים את החינוך הזה? אצלנו, בעולם, מה?
אני משתדל לחנך אתכם.
אותנו.
ואז, כן.
ואז מה?
ואז אני רואה עד כמה שזה עסק ביש.
עסק ביש. סתם, יש לנו לגבי כאילו.
כן. טוב, מוסקו 6.
מהו מצב של בושה בעולם שלנו? הבורא מציב לפניך כאלה מצבים של בושה, אפילו על זה שאתה קיים. תמיד אתה מתבייש ממשהו. ויש מצבים שבהם איפשהו בעבודה או בחיים הרגילים מכניס אותך לכזה מצב של בושה, פשוט על מקום ריק. אתה מוכן ליפול תחת לאדמה, ואתה לא מבין מאיפה המצרים האלה מגיעים, מה זה ולמה זה קורה, והאם זה טוב או רע.
הכל מגיע מהבורא, ואדם צריך לסדר את עצמו בקשר עם כל הנבראים בצורה כזאת שהוא ירגיש את עצמו בצורה מאוזנת איתם, והבורא מתייחס אליו דרך כל הנבראים ומנענע אותו לתיקון שלו פרטי לעומת כל היתר נבראים. זהו. אז ודאי שכל הזמן אנחנו נמצאים בשינויי המצבים פנימיים, חיצוניים, ומתוכם אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו כל הזמן נמצאים במגע עם הבורא. אני לא צריך להראות את זה לאף אחד, ולדבר על זה עם אף אחד, אלא אני כל הזמן נמצא במגע עם הבורא, בקשר עם הבורא, ומשתדל להרגיש בחיים שלי עד כמה שהוא מכוון אותי, מחזיק אותי, מלווה אותי, וככה זה להתקדם.
Ну вот у меня стыдит постоянно там вот допустим перед людьми.
יש לי נגיד בתוכי תמיד איזה מצבים כאלה לא נוחים מול אנשים. האם הבושה הזאת מגיעה לשם התיקון שלי?
אם אתה תתקשר יותר לבורא, ועוד יותר אם אתה יכול לעשות את זה דרך חברים לבורא, אז אתה תרגיש שאין לך שום בושה כלפי אנשים זרים. איתוון.
אדם, הוא שיברגוניה, דיאש רגוישת, או דיאבר דיג'יברת.
אדם הרגיש בושה מכך שהיה אגואיסט, או מהרצון להיות כמו הבורא?
לא, אדם צריך להרגיש בושה מזה שהוא אגואיסט. טורקי פו.
רב, נראה ש... כל מה שאני עושה, כל מה שאני רוצה בחיים, זה כדי לא להתבייש. אז נראה כאילו זה מוטיבציה מרכזית לרצון לקבל. אם תוכל להסביר קצת יותר על זה?
נכון, אתה אומר, נכון. הבושה זה העיקר, זה מה שאנחנו עכשיו דווקא לומדים בפסוק הזה, בעוד תתוו, שהיצורים האלה, אדם ו... חווה, הם לא היו מתביישים, מפני שהיו חסרים להם כלים. ואז עברו את החטא, רצו לקבל יותר, ואז הרגישו את הרצון לקבל נוסף. בו הם הרגישו את הבושה, ואז מתוך הרגשת הבושה הזאת, הם התחילו כבר להתקרב לתיקון. זה אנחנו נלמד, זה עוד לפנינו, אל תדאגו, זה לא יברח. אבל באמת שכל התיקון הוא אחרי הרגשת החיסרון.
Also, Rav, I want to add one more thing that, let's say, we have expectation
that... אני רוצה להוסיף עוד משהו אם אפשר. יש לנו ציפיות שהבורא ייתן לנו.
But we realize that...
אבל אנחנו מבינים שהוא רוצה לתת לנו...
So more than what we expect.
משהו אחר. אנחנו מצפים לאודי והוא רוצה לתת למורגיני. אז אנחנו לא יכולים לצפות למה הוא נותן. אז כתוצאה מזה אנחנו חשים בבושה, והבושה שנובעת מחוסר השתוות הצורה, אנחנו רוצים לפתח כוונה כדי לסגור את הפער הזה. אז האם אפשר לומר שהבושה גם מכוונת אותנו לקראת השפעה?
ודאי. ודאי שבושה היא מכוונת אותנו. בושה זה כוח גדול מאוד. זה כוח שיש רק לבני אדם, ועד כמה שהאדם יותר גדול, הבושה יותר גבוהה, גדולה, עוצמתית. אין בושה לחיות, אין בושה לילדים קטנים. כמה שאנחנו גודלים, אז לאט לאט יש לנו בושה. הרבה פעולות בחיים שלנו אנחנו עושים כדי לא להתבייש. גם ביחסים בינינו בחברה, בכל מיני דברים, אנחנו ממש משתדלים להגיע למצבים שאנחנו לא נתבייש. לא אכפת לי, אני יכול ללכת ערום, אני יכול לגנוב, אני יכול לעשות כל מיני דברים כאלו וכאלו, הכל נקרא, הכל זה נקרא נורמלי, כן, מקובל בחברה. וזה מה שאנחנו עושים בחברה שלנו המקולקלת. אבל באמת זה 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 לא יפה, והעיקר זה לא אמת. אנחנו לא מתקדמים לאמת, אנחנו לא מגלים את העולם האמיתי, אנחנו עוד יותר ויותר מסתירים מאיתנו תיקונים, כי אומרים זה אמת, לא צריכים לתק... אני גונב, כולם גונבים, אני עושה דברים אחרים כאלה וכאלה, כולם עושים, ואז אנחנו קובעים לעצמנו צורת החוקים שהם לגמרי לא שייכים לחוקים של עולם הרוחני. ולכן אנחנו לא יכולים להגיע להרגשת האמת, חיסרון באמת. מה באמת להוסיף אנחנו צריכים לעצמנו כדי להגיע לתיקון. נו, על זה עוד אנחנו נדבר. Moscow 4.
מרבוי כלי. רב.
שלום רב, כלי עולמי. רב, בושה זה משהו לא נוח, לא נעים.
לא, לא. בושה זה מראה לנו על מה שאנחנו צריכים עוד לתקן. לא שזה לא נעים ולא יפה, זה שטויות, זה לא אכפת לי, לא נעים ולא יפה. אבל אם בושה היא מראה לי מה אני צריך לתקן כדי להיכנס לרוחניות, אז כבר זה לא שלא יפה ולא נעים. הרבה יותר מזה.
У меня вопрос такой. Я это наша
השאלה שלי כזו. זו עבודה שלנו, זה ברור, אבל זה תודה רבה. אבל חינוך זה כן. מועיל לאגואיזם.
כי על ידי חינוך, על ידי חינוך, אנחנו יכולים לעשות הרבה תיקונים, שהם עוברים עלינו בצורה חלקה. חלקה. אני מכניס את הילד שלי לאיזושהי כיתה שקם, שם מתנהגים לפי חוקים מסוימים. והוא מסתכל על אחרים, ומטעם הבושה שלא רוצה להיות שונה מהם, אז הוא לומד מהם ונעשה כמוהם. אם הם ילדים טובים, אז הוא לומד התנהגות טובה. אז אתה רואה עד כמה שבושה היא עוזרת לנו, וכמה שחינוך עוזר לנו. נקווה שפעם אנחנו נבנה כאלו מערכות, וילדים שלנו ובכלל כל האנשים יעברו דרך מערכות האלו, ומתוך זה שבושה קיימת בתוך האדם, הם ילמדו איך להתנהג נכון. פי-טי 10.
הרב, רציתי לשאול על התקופה האחרונה, מורגש באמת שכל השיעור זה כמו חיים שלמים, ועכשיו גם קיבלנו שיעור גם בצהריים, ועוד תוספות יהיו. נכנסנו לאיזושהי תקופה חדשה, אתה יכול להגיד לנו שככה נכיר איפה אנחנו נכנסים, כולנו כויחת כלי עולמי?
תראה, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי התקדמות. אני מרגיש גם כן לחץ מהחברים שלנו בכל העולם, ומכל העולם, ומעצמי, ומלמעלה, מהבורא, מבעל הסולם, רבש. אני מרגיש את כל המערכות האלה, ואני לא מרגיש את עצמי ככה בנוח. אני כל הזמן זז מתוך הלחצים, ורוצה לקדם אותנו יותר. לכן אנחנו עכשיו סידרנו לעצמנו עוד שיעור אחד באמצע יום, מ-12 עד 1 לפי שעון שלנו, לכולם. זה אנחנו נלמד שם בינתיים אגרות של בעל הסולם, ואחר כך עוד משהו, נבחר משהו קצר, כל פעם זה יהיה שיעור בפני עצמו, בלי להעביר אותו אולי מהיום למחר. בינתיים אני כך חושב, לסדר את זה בצורה כזאת שכל שיעור זה בפני עצמו. ומ-12 עד 1 לפי שעון ישראל, כך ראינו שזה נוח לרובם באמצע יום, נוח, כמה שיש. וזהו, אבל אני חושב שזה יקדם אותנו מאוד, זה יזרז את החומר שלנו, לקליטה שלנו, זה יקשור אותנו יחד יותר, אני בטוח שזה יגרום חיבור בינינו יותר. ממליץ לכולם ומצפה לכולם לראות אתכם כולם בשיעור הזה, ונראה מה ששי רוצה להגיד. אינפו.
כן, אנחנו מאוד מאוד שמחים גם על הדברים שלך רב, ואנחנו רוצים לעדכן ולדייק ולהוסיף, האמת יש גם כמה תוספות למה שדיברנו אתמול, אז כמה דברים מאוד חשובים. חברים, בבקשה שימו לב, כמובן שהכל ישלח גם לכולם דרך הצינורות הרגילים, אבל שימו לב לעדכונים האלה, מאוד מאוד חשוב ומשמח. אז שיעורי צהריים, מה שהרב עכשיו הזכיר, כל יום מ-12 עד 1 שעון ישראל, והדגש הוא על כל יום. אנחנו נעבור את זה גם בשישי, גם בשבת, גם בראשון, זאת אומרת כל ימות השבוע יהיה לנו שיעור צהריים יחד עם הרב, מ-12 עד 1 שעון ישראל. ההבדל היחיד בימי שבת, לשיעור תהיה גם הכנה, היום אנחנו נתכנס גם להכנה לשיעור, אבל לאורך כל השבוע, מ-12 עד 1, יהיו שיעורים. זה העדכון הראשון. העדכון השני, אנחנו גם שמחים לעדכן, שמ-19 לאוגוסט, אנחנו נחזור לקיים כל יום שישי, שיעור בוקר וסעודת חומוס, כאן במרכז בפתח תקווה. מ-19 לאוגוסט, כולם מוזמנים, כל חברים מישראל מוזמנים לשיעור בוקר כאן במרכז, ואז נמשיך יחד לסעודת חומוס בשעות הרגילות. ולגבי כנס דרום אמריקה העולמי, אנחנו מזמינים את החברים מכל העולם להתכנס בצורה פיזית. וגם כאן בבניין שלנו בפתח תקווה, אנחנו נזמין חברים מישראל להגיע. התאריכים להתכנסות יהיו ה-27 ו-28 לאוגוסט. אז שוב, כנס דרום אמריקה, אנחנו מזמינים התכנסויות בכל העולם, התכנסויות פיזיות, וגם אנחנו מעדכנים שבבניין שלנו כאן בפתח תקווה, הבניין יהיה פתוח בכנס, ויארח חברים מפתח תקווה ומישראל. התאריכים להתכנסות 27 ו-28 לאוגוסט. שוב, הכל כמובן שישלח בצורה מסודרת, אבל רצינו לעדכן על זה כאן, שכבר נתכונן פנימית וחיצונית ביחד. תודה.
כן, אז אני חושב שבזה אנחנו כבר נסיים לשיעור של היום. אז אנחנו נעצרנו בעוד תת זין, בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, ונקווה שנמשיך בזה בשיעור הבא. מה יש לנו היום עוד?
מה יש להגיד על השיעור רב?
יש לנו היום עוד שיעור באמצע היום.
יש עוד שיעור בצהריים, כן, שמענו עכשיו.
כן.
אני שואל לך, אתה מסכם את השיעור.
מסכם את השיעור? שיעור היה כזה רב גווני. ככה, כולו במערבולת פנימית. מאוד מאוד מיוחדת. וזה יגרום לבירורים טובים. זה מה שאני רואה. אבל באמת שכולם נמצאים בפעולות פנימיות. זה מה שאני רואה, וזה טוב. זה טוב. העיקר נמשיך בסבלנות, עקביות, ובחיבור, בחיבוק פנימי בינינו. לכולם כל טוב ויום מנוחה.
תודה רבה רב. וניפגש, 11:45, שעון ישראל, הכנה, 12 עד 13:00, שיעור הצהריים שלנו. תודה רבה לכולם, ניגון.